אלה מכם שהייתם איתנו בשבוע שעבר, אנחנו ראינו את חלק השני של הפרק הראשון של איגרת של שאול לאפסים. בתפילתו, כפי שראינו, שאול לא רק מתפלל שאלוהים יפתח את עיניהם, אלא שהם יטיבו לדעת אותו. כלומר, הוא מתפלל שאלוהים יפתח את עיניהם כדי שהם יטיבו לדעת אותו, את אלוהים. גם הוא אומר שכדי שגם יבינו וידעו את התקווה שצפונה בקריאתו. אבל מבחינת שאול לא די היה בכך. הוא המשיך והתפלל עבורם שהם ידעו גם את כוחו של אלוהים, אשר הקים את המשיח מן המתים וגם השיב אותו לימין האלוהים בשמיים. מן הקבר לשמיים. ולמשיח כמובן ניתנה גם כל הסמכות על הקהילה ומעל לכל שלטון וממשל. ואלוהים נאמר לנו ששט את הכל תחת רגליו ונתן אותו, כלומר את ישוע, לקהילה כראש על הכל. וסיים את תפילתו במילים של פסוק האחרון בפרק א' 23 שנאמר, והיא, כלומר הקהילה, גופו, מלאו של הממלא את הכל בכל. והזכרנו את הקשר של הראש לגוף ומשמעות של הדברים הללו עבורנו כגוף המשיח וכאחים ואחיות במשיח, הקהילה שלו. כאשר מסתיים פרק א', גם למעשה שאול מסיים את המבוא שלו וגם את התפילה שלו. החל מפרק ב' הוא מתחיל לפרט, אבל גם להרחיב את מה שכבר אמר בפרק הראשון. במבט ציפור מעל כל האיגרת, אנחנו רואים שבפרק ב' הוא מדבר על החיים שיש לנו במשיח. וכפי שנראה, בדיוק כפי שאלוהים הקים את המשיח מן המתים והושיב אותו לימינו בשמיים, אלוהים גם הקים אותנו וגם הושיב אותנו. אבל גם שאול מדגיש שוב ושוב את חסדו של אלוהים שבו הוא אכן הושיע אותנו. בהמשך פרק ב' שאול גם מדבר על האחדות שיש בגוף המשיח בין הגויים לבין היהודים. הוא יזכיר לנו עוד שבמשיח הוא הקים את אדם אחד חדש במשיח, את הגויים וגם את היהודים. והוא עוד מדבר על כך שזה אכן סוד של האלוהים. ואז אחרי שהרחיב והעמיק את מלוא המשמעות של החסד של אלוהים, כלומר אחרי שדיבר איתנו על מה המשמעות התיאולוגית של הדברים האלה, הוא בעצם החל מפרק ג' מתחיל ומדבר גם על הדברים הפרקטיים של החיים. כלומר, ראשית כל אנחנו צריכים שנבין את מה שאלוהים מלמד אותנו כדי שנדע גם לחיות את החיים שלנו. בפרק ד' ה' וו' הוא גם לוקח אותנו ואומר לנו איך אנחנו צריכים לחיות את החיים המשיחים שלנו. הוא מדבר על החסד שניתנה לו בקריאה שלו להיות השליח לגויים. בפרק ה' הוא מדבר על איך עלינו לחיות במסגרת של הקהילה, בתוך המשפחה המורחבת של הקהילה, אבל גם בתוך המשפחה. כלומר, היחס שלנו כהורים לילדים, היחס של הילדים להורים, והוא מדבר גם על מערכות היחסים אחרות. ואז בפרק ו' הוא מסיים בכך שהוא אומר שעלינו לשים את מלוא הנשק שבו עלינו להילחם, כי הוא מזכיר לנו שאנחנו נמצאים אכן במלחמה רוחנית. ואז הוא מסיים את האיגרת שלו בחסד. הוא התחיל את האיגרת בחסד, דיבר על החסד כפי שעוד נראה היום, ומסיים את האיגרת בחסד. יש באיגרת הזו לפחות 12 פעמים ששאול מזכיר את המילה חסד. אז בואו נפנה לדבריו של שאול, דבר האלוהים באיגרת לאפסים פרק ב', ואנחנו נקרא את 10 פסוקים הראשונים. אז איגרת לאפסים פרק ב', פסוקים 1-10. שימו לב לדבר אלוהים החי. גם אתם שהייתם מתים בפשעיכם ובחטאיכם, בעבר התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה, כרצון השר אשר לא השלטון בספירת הביניים, והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי. וגם אנחנו כולנו היינו מעורבים עמהם בעבר. עסקנו בתאוותינו הבשריות, מילאנו את שוקות הגוף ואת הדחף המחשבות, והיינו מטבענו בני זעם כשאר בני אדם. אבל אלוהים, המלא רחמים, אהב אותנו, ובאהבתו הרבה, אף כי מתים היינו בפשעינו, החיינו עם המשיח. הן בחסד נושעתם, והקים אותנו עמו, והושיבנו עמו בשמיים, במשיח ישוע, כדי להראות בעולמים הבאים את שפע עושר חסדו בטובה שגמל עלינו במשיח ישוע. הן בחסד נושעתם על ידי האמונה, וזאת לא מידכם, כי מתנת אלוהים היא. אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש, שהרי מעשי ידי אלוהים אנחנו, בורים במשיח ישוע למעשים טובים, אשר אלוהים הכינם מקדם למען נחיה בהם. שאול כאן מתחיל במילים גם אתם, שכמובן מתייחסות לקדושים באפסוס, שלרוב בעצם היו גויים. בשלב הזה שאול מבדיל בין הגויים לבין היהודים, או בין הערלים למנימולים, כפי שהוא יאמר עוד בפסוק 11 של הפרק הזה שקראנו. אבל הוא מגדיר ואומר במהרה, כפי שעוד נראה, שמהאחד אלוהים עשה גוף אחד. בדומה למבוא לאיגרת שלו, כאשר דיבר על העבר, ההווה ועתיד, בכל מה שקשור לישועה שלנו, מה שאלוהים האב, הבן והרוח עשה, גם שהוא מדבר על הישועה שלנו, הוא מדבר על העבר, ההווה וגם העתיד. כזכור, במשפט הארוך בפסוקים 3-14, הוא הסביר לנו שאלוהים האב, לפני יסוד העולם, בחר אותנו ויעד אותנו להיות לו לבנים. אחר כך הוא המשיך ואמר שהמשיח מת וחיפר על החטאים שלנו. וגם כמובן שהזכיר לנו שברוח הקודש נחתם אותו נחלה שעוד נזכה לקבל אותה יום אחד כאשר נהיה בנוכחותו של אלוהים. נזכה לפדות הקניין במונח ששאול משתמש. בפסוק הראשון עד 3 של פרק ב' שקראנו, שאול בעצם מתייחס לעבר של הגויים, אבל גם שלנו כיהודים. ולכן הוא אומר, גם אתם שהייתם מתים בחטאיכם ובפשעיכם, הוא מזכיר להם מה הם היו לפני כן. הם אמנם חיו, אבל היו מתים מבחינה רוחנית, בגלל החטאים שלהם. בראשית ג', שביום חמישי האחרון למדנו קצת באשדוד, מסביר לנו לא רק איך אדם וחווה חטאו, אלא מה היו תוצאות של המעשה החטא שלהם. מה הייתה התוצאה הנוראית של המעשה שלהם עבורם, אבל גם עבור כל האנושות. וזה כולל אותי וגם אתכם. בראש ובראשונה ראינו שהקשר הישיר שהיה בין אדם וחווה לבין אלוהים נשבר. הם ניסו להתחמק או להתחבא מאלוהים, הם ניסו לחסות את עצמם בגלל האשמה והבושה, אבל הם מבחינה רוחני כבר היו מתים מיד. בהמשך גם כמובן הגיע המוות הפיזי. אנחנו יודעים כי שכר החטא הוא מוות, כפי שכתוב ברומים ג' 23, וסרגי הזכיר לנו כמה וכמה פסוקים הבוקר מגרת לרומי. ומאז כל בני אדם נולדים בחטא. זה כולל יהודים וכולל את הגויים. לכן למעשה אנחנו מיועדים למוות. הכרתו באחד הפרשנות שלו בפסוק הזה אומר כך, אומר אדם לא נהיה מת רוחני בגלל החטא, אלא בגלל שהוא בטבעו חוטא, הוא מת מבחינה רוחנית. כלומר, אנחנו לא מתים בגלל שאנחנו חוטאים, אלא אנחנו נולדים מתים בגלל החטא. אדם מת, אנחנו יודעים שלא ממש יכול לעשות משהו כזה או אחר, ובוודאי לא יכול להקים את עצמו מן המתים. זה כמעט כמו מנתח ראש שינסה לעשות ניתוח ראש פתוח לעצמו. נכון, ויטלי? זה לא אפשרי, נכון? לא אפשרי. אז זה בדיוק כך, אדם מת שינסה לעשות משהו כדי להושיע את עצמו. המשמעות ששאול מדבר עליו שהם היו מתים בחטאיהם, היא שהם התהלכו לפי עידן העולם הזה, כרצון השר אשר לו השלטון. זו בדיוק משמעות של מוות הרוחני. הם לא יכלו ללכת בדרך אלוהים או לבחור בו, אלא רק לפי עידן העולם הזה, אשר לשטן יש לו שלטון. הם למעשה היו עבדים לשטן, ולכן גם לחטא, בדיוק כפי שהזכרנו בחג הפסח, את העם שהיו עבדים למצרים, ולא יכלו לעשות דבר כדי לשחרר את עצמם, אלא שאלוהים ביד חזקה ובזרוע נטויה הוציא אותם מהעבדות לחירות, כדי לעבוד אותו ברוח ובאמת. ולכן כל בני אדם מבחינת רוחנית אין להם אפשרות לשחרר את עצמם מהעבדות לשטן ולחטא. אני חושב שהתרגום הדליץ' של המילים בספירת הביניים הוא קצת יותר אולי ברור, כי שם נאמר ממשלת האוויר. ממשלת האוויר. שאול מתייחס כאן לשלטון המאוד מוגבל של השטן בעולם. מוגבל בקרב הלא מאמינים. בקולוסים א', פסוקים 13 ו-14, קולוסים א', 13 ו-14, שאול אומר כך, אומר, הן האב הצילנו משלטון החושך והעברנו אל מלכות בנו אהובו, אשר בו לנו הפדות, סליחת החטאים. הקדושים באפסוס, כמו כל בני אדם, היו תחת שלטון החושך של השטן, אשר יש לו סמכות מוגבלת מאוד. אבל אלוהים הציל אותם מהשלטון החושך והעביר אותם למלכות שלו. זה בדיוק מה שהיה גם במצרים. אלוהים שחרר את העם שלנו משלטון העבדות של המצרים והביא אותנו אל החירות שלו. אבל לא רק הגויים היו תחת השלטון החושך של השטן, אלא שאול כיהודי, כרב, כותב בפסוק 3, וגם אנחנו, כולנו, היינו מעורבים עמהם בעבר. המצב הנורא והעבדות לא הייתה נחלתם של הגויים בלבד, אלא גם של היהודים. כלומר כל בני האדם. ובהמשך הוא גם מוסיף ואומר, עסקנו בתאוותינו הבשריות, מילאנו את תשוקות הגוף ודחף המחשבות, והיינו מטבענו בני זעם כשאר בני אדם. שושת התחומים ששאול כאן מדבר עליהם, תאוות הבשר, תשוקות הגוף ודחף המחשבות, הן התחומים שממשלת האוויר שולטת בהן. כל בני אדם שלא נושאו במשיח הינם בני זעם ונמצאים תחת השלטון של השטן. אין מצב אחר. או שאנחנו בני אלוהים או שאנחנו בני הזעם. ואני בטוח שיש אנשים רבים בעולם הזה שהם בטוחים שהם בני אלוהים, אבל הם למעשה בני הזעם. לכן אני חושב שכל כך חשוב שנבחן את עצמנו אם אנחנו אכן נמצאים במשיח או לא. רק בגלל שאנחנו בקהילה, או רק בגלל שאנחנו באים לקהילה, או אפילו מתפללים לישוע, זה עדיין לא הופך אותנו לילדי אלוהים. אחרי ששאול מתאר את המצב של הגויים והיהודים, ששניהם היו מתים בחטאיהם תחת השלטון של העולם החושך, והיו בני זעם בעבר, הוא מתאר את מצבם החדש, או את מצבנו החדש. צמד המילים אולי החשוב ביותר בפסוקים האלה מופיע בפסוק 4. הוא אומר, אבל אלוהים, אבל אלוהים. אולי המילים הכי משמחות שאנחנו יכולים לחשוב בהם. כי היינו מתים, היינו בני זעם. אבל אלוהים, שהוא מלא רחמים ואהבה, למרות שהיינו מתים בפשעינו, החיינו עם המשיח. אתם מבינים מדוע שאול משתמש במילה אבל? היינו בחושך, אבל אלוהים העביר אותנו לאור. היינו בממשלת האוויר, או ממשלת של השטן, אבל אלוהים העביר אותנו לממשלת בנו, שיושב לימינו של האב בשמיים. המעבר הזה הוא בלתי אוויר עבורנו. לא היינו יכולים, או לא היה שום סיכוי שבעצמנו היינו יכולים לעבור מממשלת החושך אל ממשלת האור. זה היה קפיצה בלתי אפשרי עבורנו. ולכן אלוהים פעל. אלוהים ברחמיו ובאהבתו העביר אותנו ובחסד הושיע אותנו. זהו המשמעות של החסד. משהו שלא מגיע לי ולנו. חסד הוא לא שכר, הוא לא משהו שעבורו עשינו משהו כדי לזכות בו. וחסד הוא אפילו יותר ממתנה. אתם יודעים, לעתים שיש לנו יום הולדת, איכשהו אנחנו מצפים מבני המשפחה או חברים להביא לנו איזשהו מתנה. אולי אנחנו אפילו חושבים שמגיע לנו, בוודאי ובוודאי מצפים שנקבל מתנה ביום המולדת. אבל לא ממש יכולים לבוא לטענות למישהו אם הוא לא הביא לנו מתנה. אבל חסד הוא הרבה יותר ממתנה. כי חסד הוא בדיוק זה. זה חסד, זה משהו שלא מגיע לנו, ובכל זאת אלוהים מעניק לנו. לא בזכות מעשה שלנו, אלא דווקא בגלל שלא מגיע לנו. כל אחד שמאיתנו שמסתכל על החיים שלו ועל הדרך שאלוהים הביא אותו אליו, מבין את המשמעות של החסד. יום חמישי בערב ישבתי עם מרים קצת להכיר אותו ולשמוע את הסיפור שלה. זה מודד, ואני מודד לשמוע את הסיפור, ואני גם מודד אתכם לקחת זמן להכיר אותה. אני יודע שהיא לא הרבה בקהילה, אבל לשמוע את הסיפור שלה, ולשמוע איך בדרך שלא דרך אלוהים הביא אותה או העביר אותה ממלכות החושך אל מלכות האור. אבל אלוהים לא רק החיה אותנו עם המשיח בחסדו, אלא הוא גם הקים אותנו עמו והושיב אותנו עמו בשמיים במשיח. אתם זוכרים שדיברנו על המבוא של האיגרת, אמרנו שהאיגרת הזו כל הזמן מזכיר לנו שוב ושוב את המילה במשיח. כלומר, כל המעמד שיש לנו הוא בא בזכות המשיח. אמנם פיזית אנחנו טרם יושבים עם המשיח בשמיים, אבל שאול כל כך בטוח שזה אכן יקרה, שהוא משתמש בפועל של העבר, ולכן אומר, הקים אותנו וגם הושיב אותנו בשמיים. הרי הוא כבר אמר לנו בפרק הראשון שאלוהים בירך אותנו בעבר בכל הברכות השמימיות, וגם נתן לנו תקווה בטוחה במשיח, בטוחה שאת הנחלה שהוא הכין לנו אכן נזכה לקבל, ושום דבר ושום גורם לא יכול למנוע זאת מאיתנו, כי הנחלה שלנו חתומה ברוח הקודש. אבל העתיד שלנו בטוח כמו העבר וההווה שלנו. החסד של אלוהים שפע עלינו הוא לא רק כדי להושיע אותנו, אלא גם כדי להראות בעולמים הבאים את שפע עושר חסדו בגלל הטובה שהוא גמל עלינו במשיח. אנחנו זוכים לכל הברכות של האהבה והחסד האלוהים אשר הושיע אותנו. ויום אחד כולם, כל בני אדם, יראו וגם יבינו את החסד הגדול של אלוהים, גם אם היום הרבים לא רואים ולא מבינים. לכן יבוא יום וכל העולם, העולמים יראו את החסד של אלוהים. פסוק 7 אכן מדבר על העתיד, הישועה שלנו, אבל גם העתיד שבו כולם יראו את שפע עושר של החסד של אלוהים. ואז יש לנו עוד הסבר על הדרך הישועה שלנו. אומר לנו, הן בחסד נושעתם על ידי האמונה. שאול מזכיר לאפסים, וכוון גם לנו, איך נושענו, בחסד ועל ידי אמונה. אנחנו לא נושעים על ידי המעשים שלנו, אלא בחסד ועל ידי אמונה. כלומר, גם האמונה שלנו היא אכן מתנה מאלוהים. כי הרי אם היה לנו אמונה, אז זה כבר זה לא היה חסד. הכתובים מלמדים אותנו שהישועה שלנו מאלף עד התף, מההתחלה עד הסוף, הוא אכן מאלוהים. הוא לא משאיר שום דבר בידינו בכדי לוודא שאכן נבשע. רוצה לוודא שהישועה שלנו אכן תושלם, ולכן לא משאיר שום דבר לשמחתנו בידינו אנו. וכפי שכבר שאול ציין במבוא שלו של פרק הראשון, הישועה שלנו התחילה עוד לפני יסוד העולם, כאשר אלוהים בחר אותנו ויעד אותנו להיות לו לבנים. לכן גם נכתב מיד אחרי ששאול אומר את הדברים, אומר לנו, וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא. ידינו המגועלות בחטא אינן יכולות לעשות דבר בכדי להושיע את עצמנו. הדבר היחיד שעלינו לעשות זה אכן להאמין במעשיו של אלוהים במשיח, שהשלים עבורנו את הישועה שלנו. ישועה שהיא פעולה של אלוהים האב, הבן וגם רוח הקודש. ולקבל את העובדה שאלוהים בחסדו הושיע אותנו, ועלינו להאמין שאכן אלוהים הקים את המשיח מן המתים והושיב אותו לימין האב. בכדי שיוודא שאול שלא נחשוב שיש לנו חלק קטן אפילו בישועה שלנו, הוא ממשיך ואומר לנו, אין זה נובע ממעשים כדי שלא יתגאה איש. אתם יודעים, אנחנו כבני אדם אוהבים לזקוף לעצמנו הרבה מאוד דברים. באופן טבעי אנחנו אוהבים לקחת קרדיט על עבודתם והשקעתם של אנשים אחרים. גם בתחום הישועה שלנו יש לנו את הנטייה הזאת. אנחנו רוצים לחשוב שיש לנו יד בישועה שלנו, שאנחנו עושים צעד כדי שאלוהים ימשיך את הצעד שלנו. לפעמים אנחנו חושבים שהישועה הוא אולי לא 50-50, אבל בוודאי 90-10. אבל הפסוקים האלה מורידים אותנו מכל מחשבה ואפשרות כזו. שימו לב בכמה דרכים ומילים שאול אומר לנו את הדברים. אומר לנו שהיינו מתים ותחת שלטון השטן. אומר, אבל אלוהים יחיינו והקים אותנו במשיח. אחר כך הוא אומר לנו שבחסד הושיע אותנו על ידי אמונה. אחר כך הוא מזכיר לנו שהישועה שלנו הוא לא מידינו. כלומר, לא בזכות המעשים שלנו, אלא היא מתנה מאלוהים. ובסוף אומר שהישועה שלנו אינה תוצאה של המעשים שלנו, כדי שאנחנו לא נתגאה. אני מקווה שברור לנו איך אנחנו נושעים, וגם להבין את החלק שלנו בתהליך הישועה, שהוא אכן להאמין במה שאלוהים עשה עבורנו במשיח. בפסוק האחרון שקראנו, בפסוק 10, נאמר לנו שהרי מעשה ידי אלוהים אנחנו, בורים במשיח ישוע למעשים טובים אשר אלוהים הכינם מקדם למען נחיה בהם. נזכור קודם כל שגם הפסוקים הללו, או גם הפסוק הזה, נכתבו למאמינים. ויכן שאול יכול לומר שאנחנו, כלומר אנחנו כמאמינים, אכן אנחנו מעשה ידו של אלוהים, לא מעשה ידיים שלנו. מעשים טובים הם לא תנאי קבלה לישועה או אצל אלוהים, אבל הם בהחלט תוצאה של הישועה של אלוהים. אנחנו לא נושעים במעשים הטובים שלנו, גם לא הסיבה שאלוהים בחר בנו או יעד אותנו, אבל הם בהחלט חייבים להיות חלק מהחיים שלנו במשיח, בהוכחה לישועה שלנו. בוודאי שמתם לב שגם המעשים הטובים שלנו הם אלה אשר אלוהים הכין מקדם כדי שנחיה בהם. חברים, אין לנו מעשים טובים כדי להראות, אלא מה שאלוהים הכין עבורנו, ועלינו אכן לציית באלוהים ולחיות על פי תורתו של המשיח. המעשים הטובים שלנו הם לא מה שאנשים בהכרח רואים. מה שחשוב שאנחנו מדברים על המעשים הטובים הם אלה שאלוהים חייב לראות, ושם זה המבחן האמיתי. קל לנו לעבוד על אנשים, אבל אנחנו לא נוכל לעבוד על אלוהים. אני רוצה שלרגע ננסה להשתיק את כל הרעשים שיש מסביבנו. אני לא מדבר על הרעשים והקולות, אלא רעשים שהרבה פעמים אומרים לנו שיש לנו חלק בישועה שלנו. בין אם זה דברים ששמענו במקומות שהיינו, או בין אם זה דברים שאנחנו לפעמים קוראים. וגם אולי כדי להשתיק את הקול שיש לנו בראש או בלב, שכל הזמן לוחש לנו שאנחנו טובים, שיש לנו משהו שאנחנו יכולים להביא לשולחן. ואז, אחרי שהשתקנו את הקולות האלה, ננסה להקשיב לדברים האלה ששאול אומר לנו, ונבנה את התפיסה שלנו על בסיס של דבר אלוהים, ולא דברים האחרים שאנחנו שומעים. הפסוקים האלה אומרים לנו כך. הם אומרים שאנחנו היינו מתים בחטאים שלנו. היינו בני זעם וחיינו על פי המצוות במרכאות של השלטון האוויר, השלטון של השטן. אז הוא אומר לנו, אבל אלוהים שהוא מלא רחמים ואהבה, בשונה מהשטן, הוא החיה אותנו במשיח. כלומר, מהמצב שהיינו מתים, אלוהים הקים אותנו ונתן לנו חיים חדשים. בנוסף, כותב שבחסד נושענו על ידי אמונה, וזאת לא מידינו, כדי שלא יתגאה איש. וכמובן שנאמר לנו גם שאם אלוהים הוא זה שנותן את הכל, אז כל הכבוד והתפארת יהיה גם שייך לאלוהים. ולכן אם אין לנו במה להתגאות בישועה שלנו, אז אנחנו יכולים לתת את כל הכבוד והתפארת שמגיע לאלוהים, ולא לגנוב מאלוהים חלק מהתפארת שלו, בכך שנחשוב חס וחלילה אנחנו היינו קצת טובים, אפילו מספיק טובים בשביל אלוהים, כדי שהוא יבחר בנו. אין לנו סיבה להתגאות, אבל יש לנו הרבה מאוד סיבות להודות ולהלל את אלוהים על מעשיו. שאול התחיל את הפרק הזה של האיגרת בלתאר את הדרך שבה אלוהים הושיע את הקדושים באפסוס, ולמעשה את כל הנושאים. הוא התחיל קודם בלמוטט כל תקווה בהם כדי להושיע את עצמם, בכך שאמר להם שהם היו מתים בחטאים וגם בפשעים שלהם. הוא הזכיר להם את הצורת החיים, את הדרך החיים שלהם. הם חיו לפי שר העולם הזה ובהתאם לדרכי העולם הזה. במצב הזה לא היה להם שום תקווה לעשות דבר כדי להושיע את עצמם. אבל עם אלוהים תמיד, תמיד יש לנו תקווה אמיתית. ולכן אלוהים המלא ברחמים ובאהבה בלתי מותנית, אהבה בלתי מותנית שלו, הושיע אותנו בחסדו במשיח. הישועה שלנו היא אך ורק בזכות האלוהים והמשיח ובחסדם. לא רק שבחר אותנו והושיע אותנו, אלא גם הכין לנו מעשים טובים שבהם נתהלך. מרים, אחות יקרה וחדשה במובן מסוים, זו אכן העדות שלך, וזה גם הסיפור של החיים שלך, כמו הסיפור של החיים שלנו. בואו נתפלל.